בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 20 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אם לא חזרתם הרגע מאי בודד נטול קליטה, בטח אתם שומעים את הרעש שבחוץ. ההפגנות נגד המהפכה המשפטית נמשכות בכל הכוח, וכך גם החקיקה בכנסת שדוהרת קדימה. היום, לצד המפגינים ששוב השתפו את הרחובות שמובילים אל הכנסת, יצביעו בתוך המשכן בקריאה ראשונה על החוק שיאסור על בגץ לפסול חוקי יסוד שהכנסת חוקקה, וגם על החוק שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ובעצם יהפוך אותה לנשלטת בידי הממשלה. השחקנים הבולטים שמובילים את המהפכה הזאת הם שר המשפטים יריב לוין ויושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן, אבל הם ממש לא היחידים. מאחוריהם דוחפים ונותנים רוח גבית הם חברי הכנסת של הסיעות החרדיות. וזה יכול אולי להישמע קצת מוזר. הרי אפשר היה לחשוב שהחרדים כמיעוט צריכים את בית המשפט העליון חזק כדי שיוכל להגן עליהם. רק שהחרדים עצמם, הם לא ממש תופסים כך את הפסיקות שיצאו מבית המשפט העליון עד עכשיו. אם כבר, ההפך הוא הנכון. רוצים דוגמה? תראו מה אמר משה גפני כבר לפני שנתיים, הרבה לפני שהמהפכה המשפטית בכלל נולדה.
יכול להיות שבאופן פרטי אדם חרדי יכול להיות שהוא באמת יגיע לבית המשפט ואולי גם יקבל סעד באופן פרטי. אבל כציבור אנחנו מעולם, מאז קום המדינה, עד היום הזה,
לא קיבלנו סעד.
אני לא זוכר מקרה אחד שבית המשפט העליון נתן לנו סעד. אין לי מה לתעות תקוות. אני אדרוש את פסקת ההתגברות בגלל שזה הגיע לממדים שהם בלתי אפשריים.
אז הפעם אנחנו שואלים האם גפני ויתר נציגי הציבור החרדים צודקים כשהם כועסים וממורמרים מפסיקות בית המשפט העליון. ואיך מתבטאת עכשיו המוטיבציה שלהם לצמצם ולהחליש את כוחו. ואת זה נעשה באמצעות כתבינו, יאיר שרקי ודפנה ליאל, שעוקבים מאוד מקרוב אחרי המהפכה המשפטית. דפנה, שלום.
שלום, ירון.
את יודעת, לרגע היה נדמה שאולי יכולה להתחיל הידברות, איכשהו בקושי עם דחיפה מאוד גדולה של הנשיא, ואז שוב נסיגה אחורה. מה קורה עכשיו? יש בכלל ניסיונות למצוא איזושהי פשרה?
תראה, אני לא נותנת סיכוי ממשי לפשרה בין הקואליציה לאופוזיציה בהקשר הזה, ודאי לא במובן הקלאסי של קואליציה אופוזיציה. אין דרך למצוא את המקף המחבר בין רוטמן ליאיר לפיד בעיניי. אני כן מעריכה שיהיו ניסיונות אחרים, אולי מול מערכת המשפט באיזשהו שלב, גם זה כרגע נראה רחוק, אבל בעיניי לפחות זה מחויב המציאות, אני לא יודעת אם זה יקרה בסופו של דבר, אבל בהחלט ייתכן שהקואליציה על דעת עצמה, תאמר שבין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה ושלישית, אם היא רוצה למתן את התוכנית הזאת, אגב זה קורה כמעט בכל חוק, אין פה שום דבר מיוחד, מגישים איזושהי הצעה ראשונית, מתחילים בהתחלה עם גרסה כמה שיותר רחבה, ולאורך הדרך מתפשרים, פשוט בגלל שיש עוד שחקנים על השולחן, בגלל הייעוץ המשפטי, בגלל אילוצים כלכליים. זה הדינמיקה בדרך כלל בכנסת, שהצעה מתחילה בנוסח אחד, ובסופו של דבר מגיעה לקו הסיום הצעה רזה יותר. כאן זה יהיה יותר מורכב, כי הגורמים בתוך הקואליציה לא מוכנים לוותר על ליבת הרפורמה, ולכן לא בטוח שהפעם נראה את אותה דינמיקה שאנחנו רואים בדרך כלל בחקיקה.
אז זהו, גם בתוך הממשלה אין בעצם קו אחיד. לא כולם חושבים אותו הדבר, יש מחלוקות בכל סיעה, ולפעמים גם בתוך הסיעה עצמה, חברי כנסת שונים רואים את הרפורמה באור קצת אחר.
אתה צודק במעט האחוזים שקואליציה אופוזיציה, זה ממש לא העניין כאן. עכשיו, כשאתה מסתכל בתוך הקואליציה, כל מי שתשאל אותו ותשב איתו על כוס קפה, אגיד לך שהוא ודאי מוכן להידברות, וגם מוכן לפשרות משמעותיות. וכשאתה מתחיל לפרוט את זה לפרוטות, אתה בעצם מבין שכל אחד מסכים להתפשר, על מה שהשני מתעקש עליו, למה אני מתכוונת. נתניהו ולוין, בעניין הזה אגב, חד הם, למיטב ידיעתי, וגם רוטמן, לא מוכנים לוותר על ליבת הרפורמה, שהיא שליטה קואליציונית במינוי שופטים. נתניהו מהשיקולים שלו, לוין ורוטמן מהשיקולים שלהם, הם לא מוכנים לזוז בעניין הזה. הם כן מוכנים להתפשר בהתגברות, או בדברים אחרים, כי הם אומרים לעצמם, אם אני ממילא ממנה את השופטים, אז הרבה פחות דחוף לי למצוא מנגנונים להתגבר עליהם. אצל החרדים זה בדיוק הפוך. ההתגברות זה ציפור הנפש שלהם. עוד רגע הם מביאים את חוק הגיוס וחוקים על אברכים וחוקים על מיליון ואחד דברים, והם פשוט רוצים לנטרל את בגץ באופן מוחלט, ודווקא מי הם השופטים ואיך הם השופטים, אני פחות מזהה פה איזשהו עניין אקוטי בהקשר הזה. לשס, אלא אם הם בסופו של דבר ירדו מחוק דרי 2, חשוב מאוד, הסעיפים שמדברים על שריון חוקי יסוד, זאת אומרת עכשיו מעבירים חוק יסוד שברור שלא אמור היה לחוקק כחוק יסוד, כשאתה באידיאל של מה זה חוק יסוד, החוק שימנע מבגץ להתערב במינוי שרים ובמינוי של דרי, והם לא יכולים לוותר בעניין הזה. אז בעצם נוצר מצב שיש פה רפורמה שכל אחד מהסעיפים שלה הוא מכה קשה מבחינת העצמאות של מערכת המשפט והסמכויות שלה, כפי שכמובן המערכת תופסת את זה, אבל אף אחד לא יכול לוותר על מי מהסעיפים, זאת אומרת, כולם מוכנים לוותר, אבל אין הסכמה על מה.
ומי שנמצא כאן בתווך, דפנה, הוא לא אחר מראש הממשלה. הוא הרי צריך להכריע בין המפלגה שלו ובין הקואליציה שלו, לבין שורת הזרות שפשוט לא מפסיקות להגיע, כן? מכלכלנים הכי בכירים בעולם, דרך הידידה הכי קרובה בעולם ארצות הברית. את יודעת להתחיל לשער מה תהיה התגובה של הקואליציה שלו, אם איכשהו נתניהו יגמגם בסוף, אם הוא יחליט לרכך את הרפורמה?
תראה, אנחנו רואים שהם מצהירים שהם בשום פנים ואופן לא יסכימו לזה. גם החרדים הודיעו שזה כבר, זה לא בא בכלל בידיים שלהם. זה הרבנים הודיעו שפסקת ההתגברות היא בכלל תנאי להצטרפות לממשלה, כך שאין להם מרחב תמרון. בהקשר הזה אנחנו יודעים שיריב לוין אמר שהוא יתפטר, אם יהיו פשרות משמעותיות ברפורמה. יש לו אגב מחנה גדול שתומך בו בעניין הזה, אני לא יודעת אם הוא ילך עם זה עד הסוף, אבל זה ודאי לא עושה חשק לנתניהו להתקדם לעבר פשרות. יש לא מעט גורמים גם בתוך הליכוד, חברי כנסת שהודיעו שהם דורשים את הדבר הזה, ומבחינתם זה יהרג ובל יעבור. כך שאני חושבת שיהיה לו קשה מאוד להוביל פשרות בתוך הקואליציה שלו, יש לזה תמיכה נרחבת, והוא פה ממש במלכוד. אני חייבת לומר, נתניהו ממש במצב לא פשוט, כי צריך להבין, הבייס שלו רוצה את התוכנית הזאת, זה לא שהוא, שכל כך קל לו לקום בבוקר ולומר, אני הולך נגד משהו שהבוחרים שלי רוצים, כרגע אני לא רואה את הקואליציה הזאת מתקדמת לעבר פשרות משמעותיות, חושבת שהם ינסו למצוא דברים ככה יותר קוסמטיים, יותר טכניים שהם יכולים לוותר בהם, אבל אני מסכימה איתך שלחץ מאוד כבד, מדיני, כלכלי, המחירים החברתיים, אולי בכל זאת יגרמו שם ל... פשרות קצת יותר משמעותיות, כרגע זה עוד לא שם.
להגיע לפשרה, זה יהיה מאוד מורכב הפעם. וזה יהיה מורכב בגלל שבתוך הקואליציה, יש מי שרוצה הישגים מאוד מאוד ספציפיים. אתם זוכרים את גפני? זה שנמאס לו לתלות תקוות בבגץ? אז עכשיו הוא החליט שלא רק נמאס לו, הוא גם רוצה להראות שנמאס לו. מבחינתו הפסיקות נגד החרדים שיוצאות מבגץ פשוט הגיעו למימדים בלתי נסבלים, סגור ציטוט. יאיר שרקי, שלום.
שלום ירון.
אז בין מגוון הקולות שרקי שמעורבים ברפורמה, אנחנו שומעים כמובן את לוין וכמובן את סמוטריץ' ואת רוטמן, אבל גם לסיעות החרדיות יש אינטרס מאוד מובהק ברפורמה הזאת. ומה שמעניין אותי זה כמה הלחצים שהם מפעילים מאחורי הקלעים חזקים.
חזקים מאוד. אני חושב שהאגף הכי פחות פתוח לפשרה כלשהי, אלו החרדים. או לפחות בנושאים שחשובים להם. פסקת התגברות למשל, שחקיקתה נדחתה אפילו בשבוע, היא הדבר שהכי חשוב לגפני. גם אריה דרי, שעכשיו מנסה אולי להיות איזשהו מבוגר אחראי, והרצוג רואה בו פרטנר לשיחות, בסוף מאוד מאוד צריך באופן אישי את הרפורמה הזאת. אולי יותר מכל שחקן אחר. ולכן מבחינתם, זה גם היה תנאי בסיסי לנתניהו בהקמת הממשלה, וגם עכשיו הם מאוד מאוד לא רוצים שהוא יתקפל.
אתה יודע, הטענה של מתנגדי הרפורמה היא כמובן שבגץ מגן על מיעוטים, ולכן חשוב לשמור על כוחו. אבל בפעם האחרונה שבדקתי, גם החרדים הם מיעוט במדינת ישראל, ולמרות זאת הם לא רואים בבגץ כמשענת.
היינו מצפים שהחרדים כמיעוט יהיו הועדי בגץ. תסתכל על השנה וחצי האחרונות שהם היו באופוזיציה. שר האוצר ליברמן מחליט לקצץ את הסבסוד למעונות יום לילדי אברכים, שזה אירוע דרמטי בכלכלתה של משפחת אברך. והוא שר האוצר, הוא קובע מדיניות, הולכים לבגץ, ובגץ אומר, אתה אמנם יכול לקבוע מדיניות, אבל אתה לא יכול לקבוע את זה לשנה הקרובה. אתה רוצה לבטל? אתה קובע מדיניות? משנה הבאה, אתה לא תבריז להם ברגע האחרון.
השר ליברמן קיבל מכה מאוד קשה מהבגץ, הוא נלחם עם הפקידים שאמרו צריך להאריך את זה עד סוף השנה, והוא הפסיד וקיבל מכה מאוד קשה היום בבגץ. ואני אומר לשר איווט ליברמן, חיפשת בכל מקום אפשרי איך להכות בציבור החרדי, איך לפגוע בלומדי תורה. היום קיבלת מכה.
זה היה אירוע מאוד דרמטי, ובאמת בזכות בגץ, לא קוצצו מעונות היום לילדי אברכים. עוד דוגמה מאוד חזקה, זה רפורמת הסלולר, שהעסיקה מאוד דהנהגה החרדית. והיה לה תאריך, ליועז הנדל כבר היה תאריך, שבו האירוע הזה היה נכנס לתוקף, והמונופול בסלולר הכשר היה נשבר, ובגץ בא ואמר לו, יש פה כל מיני מורכבויות, יש פה קשיים, אנחנו דוחים את הדיון, לתאריך שהוא בעצם היה אחרי הבחירות. וזה הוריד את רפורמת הסלולר, כי הרבה מאוד מהדברים האלה, ברגע שהם נכנסים לתוקף, מאוד קשה להחזיר אותם אחורה. הם פשוט לא נכנסו לתוקף. כלומר, בגץ, לא רק בתיאוריה, אלא באופן מעשי, לעתים מגן על זכויות של המגזר החרדי כמגזר, וגם על זכויות מקומיות. הנשיאה חיות הביאה את זה בנאום שלה, למשל, כשרוצים להקים מקווה נשים ביישוב חילוני, ובגץ מתערב וקופה, ומכריח את המועצה להקים מקווה. אז זה רק מחדד את השאלה למה חרדים לא מגינים על בית המשפט. והתשובה שהיא לב השיחה שלנו, היא שהחרדים אומרים אולי הוא דואג לנו פה ושם לזכויות הפרט או לזכויות האזרח שלנו. אבל הוא במקביל מוביל מגמה ארוכה של שחיקת הסטטוס קוו. זה בגיוס בגדול, אבל זה גם בגיור. יש לנו 15 שנה של פסיקות ששוחקות את הסטטוס קוו בגיור במדינת ישראל, זה גם קשור לעובדה שהכנסת לא חוקקה משהו אחר. בהתחלה מכירים בגיור רפורמי בחול, ואחר כך בגיור אורתודוקסי פרטי בארץ, ועכשיו גיור, כלומר, השחיקה היא איטית והדרגתית, והחרדים אומרים, יותר חשובה לנו דמותה וצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, מאשר שבגץ יגן עלינו מקיצוץ במעונות. ולכן אנחנו נקצץ את כנפיו, אפילו שתיאורטית, ואולי לא רק תיאורטית, הוא לעתים גם יכול להגן עלינו.
אז זה מעניין, אתה אומר, הסיעות החרדיות מסתכלות על התמונה הגדולה בכל מה שנוגע לבגץ, לא בוחנות את כל הפסיקים והנקודות שבדרך ברצף ההיסטורי הזה, והזכרת את פסקי הדין שהטיבו עמם. מבחינתם יש כותרת, והכותרת היא בגץ נגדנו בנושאים שחשובים לנו, האידיאולוגים באמת.
בגץ לוקח את נקודת האיזון לצד שלו. אפילו נגיד חוק החמץ בבתי חולים, שעכשיו מונח על השולחן, הוא תגובה לפסיקת בגץ, שהיא תגובה להתנהלות בשטח. חוק האפליה, הוא תגובה לפסיקת בית משפט, שכנס באיזה סכום בעל בית דפוס, או כל מיני מקרים אחרים. כלומר, אתה רואה, מבחינת החרדים, בגץ הוא שחקן פעיל, שמשנה את הסטטוס קוו בדת ומדינה במדינת ישראל, ואני לא חושב שזה ניתוח לא נכון. כלומר, בגץ ללא ספק השפיע לעתים כי הכנסת לא רצתה לומר את דברה או לא הצליחה להתכנס סביב משהו אחר. בגץ לאורך השנים השפיע על הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה. והחרדים שמים את צביונה היהודי של מדינת ישראל ואת הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה גבוה יותר מהשאלות על הגנה על זכויות מסוימות שלהם.
תגיד, איפה היית שם את האצבע בעצם על תחילת הכעס החרדי? איפה ראינו את המאבק של החרדים בבגץ בעצם מתחיל?
בואו שנייה נקפוץ אחורה. ב-99, שנים אחדות אחרי המהפכה המשפטית, לדעתי 4 שנים אחרי פסק דין בנק המזרחי, החרדים יוצאים להפגנת 500,000 נגד בגץ.
בתפילת שמע ישראל הסתיימה עצרת התפילה של החרדים נגד בית המשפט העליון. יותר מרבע מיליון הפגינו בכותרת די לדיקטטורה השיפוטית. ההתנגדות לבגץ הצליחה לאחד את כל הפלגים ביהדות החרדית, ש"ס, האגודה, הליטאים וגם חלקים מן הציונות הדתית.
זה די מדהים לחשוב מה היו בכלל הטריגרים לאותה הפגנה. פסיקות בנושא בית הדין הרבני, כל מיני התערבות במועצות הדתיות, דברים שהיום הם כסף קטן. אבל אז כשמחייבים את המועצה הדתית להתחשב בנציגי מרץ ולתת ביטוי אולי לזרמים לא אורתודוקסיים, כשמצמצמים את הסמכויות של בתי הדין הרבניים, כבר אז הם מזהים את הקונפליקט שלהם. זאת הייתה הפגנה ענקית, אגב אני זוכר הייתי ילד בן 6, ואני זוכר את ההפגנה הזאת, כי היא הייתה אירוע מאוד דרמטי, יצאו באמת הרבה מאוד אנשים, גם חלק מהציונות הדתית הצטרפה לזה, ואמרו לבית המשפט, עד כאן עכשיו, נכון? הרבה מאוד שנים החרדים היו בדעת מיעוט בנושא הזה, ונתניהו, כן, נבחר המחנה הלאומי הרבה מאוד שנים, וזה לא סוד, זה דובר בלי סוף, הרבה מאוד שנים, היה מגן בית המשפט, והחרדים היו שם תמיד, אני חושב.
ובכל זאת, גם אם החרדים היו שם תמיד, הם לא הכניסו עד השנים האחרונות ממש את הטיפול במרכאות בבגץ, אל סל הדרישות שלהם, בבואם להרכיב קואליציה. משהו השתנה שם בדרך שהביא את בית המשפט העליון להיכנס לתוך האג'נדה של הסיעות החרדיות. אבל קודם, חסות אחת, ומיד ממשיכים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
שרקי, תיארת קודם את הפגנת חצי המיליון בשנת 1999, אגב היו שם פחות על פי המשטרה, אבל החרדים היה אינטרס להגדיל מלאכותית את המספר כבר אז, אולי אגב אפשר ללמוד מזה משהו. אבל זה היה ב-99, אנחנו ב-2023 עברו 24 שנים. ואני שואל, מתי בכל זאת הכעס והמרמור הזה שראינו אי שם בהפגנה, החלו גם להתרגם לרצון פוליטי לשנות את היחסים בין הרשויות, בעצם למה שאנחנו רואים עכשיו עם הרפורמה?
תראה, קודם כל הפצע הבולט ביותר זה חוק הגיוס. חוק הגיוס, או כל נושא גיוס בני הישיבות, כבר 25 שנה מטלטל את החברה הישראלית ומגרד מאוד לחברה החרדית בגלל בגץ. בגץ הוא זה שבסוף שנות ה-90 פוסל בעצם את ההסדר של מתן פטור על ידי שר הביטחון, ואז מוביל להקמת ועדת טל וחקיקת חוק טל, ואחרי 10 שנים ב-2012 חוק טל מבוטל, ו... ממשלת לפיד נתניהו בנט בזמנו מחוקקת חוק גיוס אחר, ואז חילופי שלטון ב-2015, ואז החרדים מחוקקים חוק גיוס כלבבם, ואז בית המשפט פוסל גם אותו. ואז בשלהי אותה כהונה בעצם, בגלל שמתווכחים על איך לחוקק, איווט ליברמן בעצם פורש מהקואליציה, גם בגלל זה, הולכים לבחירות, ושם כבר החרדים מבינים בעצם שכל חוק גיוס שהוא לא יעמוד במבחן בגץ ובמבחן האדמורים גם יחד. ואז אחרי בחירות ב-2019 א', שיש 60 לקואליציית נתניהו וחסרים את ה-5-6 של איווט ליברמן, אז ליברמן אומר, אין בעיה, אבל חוק גיוס כמו שאני רוצה. ועל זה הולכים לעוד בחירות. בפעם הראשונה בתולדות ישראל לא קמה קואליציה אחרי בחירות, על זה, רשמית, אפשר להגיד שהיו מניעים אחרים, פוליטיים, אני גם לא אתווכח איתך על זה. אבל על זה הולכים לבחירות.
אז פתאום כשחוק הגיוס הופך לסוג של נטל פוליטי גם על החרדים עצמם, אז מה, הם מבינים בנקודה הזאת שאת המכשול הזה הם צריכים להזיז מהדרך, בעצם לשנות את המשוואה?
ההבנה היא שבחברה הישראלית יש הסכמה, אולי הסכמה כואבת, אבל הסכמה להסדר הלא שוויוני הזה. בסוף אני חושב שזה די ברור שהחברה הישראלית אולי בצערה ושלימה עם העובדה שחרדים לא התגייסו. אבל בגץ נאמן לעקרון השוויון, פעם אחר פעם אומר, רגע, אבל זה לא שוויוני. אבל זה לא שוויוני. והוא מגרד את הפצע הזה, וכל פעם הפצע הזה חוזר לדמם. ואז אומרים החרדים, סבבה, אז אין שום דבר שנחוקק שיהיה מספיק טוב לנו ומספיק טוב להם. אז אי אפשר לנצח להמשיך בהורדת הידיים הזאת. שאגב עד עכשיו משרת את החרדים, כלומר, תחשוב, יש פה 25 שנה של כדרור, דחייה על דחייה, על חוק, פסקת תקופת הסתגלות בכל חוק, ועד שתקופת ההסתגלות מסתיימת, כבר החוק מבוטל ממילא ומחוקקים חוק חדש, כלומר, יש פה איזה כדרור ארוך שנים, אבל חרדים אומרים, יום אחד אולי כדרור הזה יעצר, אנחנו לא רוצים להיות שם, דבר שני, מבינים שזה הופך אותם לנטל פוליטי, כלומר זה מצמצם את היכולת שלהם בשותפות הפוליטית, וזה הופך אותם לשותפים בעייתיים בממשלות, והם אומרים בוא נוריד את זה מסדר היום, כאילו בגץ הוא זה שקפה, בגץ הוא זה שדקר את המערכת הפוליטית פעם אחר פעם, והכריח אותה לפתוח את ההסדר הזה.
אז מה, מבחינתם הדרך להוריד את זה מסדר היום עוברת בהכרח דרך פסקת ההתגברות?
כן, כי טיפול השורש אומר אנחנו נעשה פסקת התגברות, שאחת ולתמיד תוריד את הנושא מסדר היום. לא כל 5 שנים ילכו לבית משפט, יעתרו והוא יצטרך לפסול. ולכן ההבנה היא שאתה לא רוצה להיות זקוק לחסדיו של בית המשפט, שלא כל 4-5 שנים הוא יוכל לטלטל את הקואליציה, לטלטל את החברה, לטלטל את ההסדר הזה.
תגיד, אפשר להסיק מזה שיש דברים ברפורמה שפחות חשובים לחרדים? כי בליכוד למשל מצביעים על מינוי שופטים כדבר הכי משמעותי, הכי מרכזי.
נגיד דווקא מינוי שופטים פחות. רוטמן רואה בזה, אתה יודע, את הדגל, שהעם יבחר את שופטיו. זה הדבר אולי שהכי חשוב לרוטמן וללווין. והחרדים, אם אלא יש להם משהו אמביוולנטי ביחס לבית המשפט, הרי בזמנו ברק רצה שופט חרדי בעליון, והציעו לדיין, לרב דייחובסקי, שבאמת היה אחד מבחירי הדיינים בישראל, הציעו לו כיסא בעליון. והוא שאל את הרב אלישיב, כך מספרת לפחות האגדה, והרב אלישיב אמר לו לא. כלומר, החרדים לא מדברים הרבה על בחירת שופטים, כי אין חרדי שבאמת יוכל לכהן בעליון, אתה מבין? כל מערכת השפיטה במדינת ישראל היא שופטת לא על פי דין תורה. אז ההגדרה ההלכתית של זה זה ערכאות של גויים. זה תמיד ביטוי שמזעיק אוזן לא דתית, כי אומרים, אנחנו לא גויים, אנחנו יהודים. נכון, אבל הביטוי ההלכתי הוא ערכאות של גויים. אבל העמדה העקרונית הבסיסית היא שאנחנו לא, הדינים שלהם, זה לא הדינים שלנו. ולכן החרדים פחות חשוב להם לקבוע מי השופטים בעליון, כמו פשוט לצמצם את היכולת של השופטים הליברליים, החילונים, הציונים דתיים, להתערב להם בחקיקה שהם משיגים באמצעות הכנסת.
אז בשורה התחתונה, החרדים לא באמת רוצים לשנות את האופי של בית המשפט העליון, הם רוצים במקום לקחת לעצמם את הכוח, להתמודד עם הפסיקות שהאופי הזה הכתיב להם במרוצת השנים.
נכון, כלומר, יכול להיות שהם ישמחו שבית המשפט יהיה פחות עוין מבחינתם, או פחות פרוגרסיבי מבחינתם, אבל זו לא הטקטיקה המרכזית שלהם, כי אין להם מועמדים לשיפוט. זה לא שלגפני יש רשימה, הוא מתעניין בוועדה למינוי דיינים, לא בוועדה למינוי שופטים. ולכן, כל היחס לבית המשפט הוא אני לא כך רוצה להתערב לכם איך אתם מחלקים את פסקי הדין שלכם, ובלבד שהם לא יתערבו לי בחיי.
אגב, אנחנו מדברים על החרדים כקבוצה אחת, אבל שרקי, אם אנחנו רגע שמים בצד את העובדה שלש"ס הכי חשוב כרגע זה להחזיר את אריה דרעי לשולחן הממשלה. יש בין ש"ס לבין יהדות התורה הבדלים באופן שבו הם מתייחסים לרפורמה?
אני חושב שיש הרבה דמיון, גם כן מאגפות אחת את השנייה. כלומר, דרעי לא יוכל להיראות מתון בנושאים שהחרדים האשכנזים לא מתונים בהם. הוא לא יכול להיות פחות חרדי, פחות בסדר, פחות צדיק. אבל אני כן חושב שדרעי כאישיות היה מלהק את עצמו לתפקיד גורם מרגיע ומפשר. אבל תעתועי ההיסטוריה, תעתועיו האישיים, אתה יודע, קלעו אותו לעמדה אחרת מול בית המשפט.
החלטנו להרשיע את נאשם אחד, מר אריה דרעי, בלקיחת שוחד לפי אישום אחד, במרמה והפרת אימונים, 3 עבירות לפי אישומים 2, 3 ו-9, וכן בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי לעניין אישום 2.
רגע, הרבה מאוד מהשיח היום, אפרופו משפט נתניהו, יסודותיו בעני מאשים של שנות ה-90. כלומר, דרעי המציא את השיטה. צריך לזכור את זה. או בוא נגיד הוא פיתח אותה. הוא השתמש בה כפי שאף אחד לא השתמש לפניו. כלומר, הפצע הוא כבר אז.
לפני חודש, בית המשפט המחוזי, כמה ימים לפני חג הפסח, חג החירות, הכריע את דיני והרשיע אותי בשוחד. את תחנת הדין כולכם שמעתם. בשידור ישיר, ברדיו, בטלוויזיה, אתם ועוד הרבה מאוד אנשים בעולם. לא היה עוד תקדים של הכרעת דין כזו, כל כך קשה, כל כך ברוטלית, כל כך אכזרית, שאין בה שום אנושיות, בשידור ישיר, אולי במשפט אייכמן, אולי במשפט דמניוק.
והמילים הפותחות זה אני מאשים את בית המשפט העליון, ככה התחיל אותו תקליטור מפורסם של שס, שאפילו זה לא היה תקליטור, זאת הייתה קסטה, קלטת וידאו כזאת, שבאמת הובילת את המאבק, וגם הביא את שס לסג היסטורי של 17 מנדטים, כלומר, הסנטימנט האנטי בגאצי, האנטי משפטני, הוא נמצא פה משנות ה-90.
אז בעצם אתה אומר, אין סיכוי שהחרדים יהיו אלו שמתנו את הרפורמה הזו, אולי אפילו מאחורי הקלעים, כי אתה יודע, במערכת המשפט, לפני שניתן פסק הדין בעניין דרי, היה מי שבנה על החרדים ממש כמי שיכולים לסלול איזשהו נתיב יותר מתון, כגשר אפילו בין הניצים.
בסוף, שאלה טובה מי הוא הגשר פה, והחרדים מפחדים שהם יהיו הכבס של הסולחה. אתה מבין? הם לא רוצים שהסולחה תהיה על גבם, וההתגברות למשל, יהיה מאוד קשה, יהיה מאוד קשה מבחינתם לוותר עליה, אבל היא דווקא דרך טובה מאוד לפתור את המשבר. בכל המתווים אומרים סבבה, ברגע שבית המשפט ממילא נבחר בצורה שיותר משוקפת את העם, וממילא מצמצמים את סמכויותיו, וממילא הוא יכול לפסול חוקים רק ברוב מיוחס, אז אנחנו לא ממהרים להתגברות. אבל גפני אומר לא, התגברות 61, זה מה שמעניין אותו, לא מעניין אותו כל התיאוריות האחרות, או הם פחות מעניינות אותו. אז זה הכל תגובה לעובדה שבית המשפט הוא גורם, שאת נקודת האיזון בדת ומדינה, תמיד לקח לכיוון הליברלי. אני לא מכיר פסיקה שאפשר להגיד שבית המשפט לקח את זה לכיוון המחמיר יותר. אבל ככלל, בסדר? באופן גורף או באופן כמעט גורף, אנחנו יודעים לאן בית המשפט לוקח את נקודת האיזון, וידו של מעל העליונה שם. ואת הדבר הזה החרדים רוצים לשנות.
שרקי, תודה רבה.
תודה ירון.
ותודה גם לדפנה ליאל. וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני הרניב. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. תודה גם לטופז אלרן על הסיוע. אני ירון אברהם, אלעד שמחיוף, ישוב לכאן מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.